ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חנוכה שמח. סדרי קריאת התורה במועדים מהווים סוגיה שלמה בפרק רביעי במסכת מגילה. אצל הריף זה פרק שלישי, זה מתחלף שם. וכתוב שם ביחס לחנוכה במשנה בדף למד עמוד ב' מילה אחת, בחנוכה בנשיאים. ורשי שם הוסיף ידיעה היסטורית חשובה, אומר שם רשי, דעה ואינני חנוכת המזבח. אנחנו הרי כל המציאות שלנו, כל מי שנמצא ברובע רואה את כל מי שמגיע לראות את הפלא הגדול הזה שיהודים מדליקים חנוכיות. אי אפשר ברחוב שלנו, אי אפשר ללכת, צריך לקחת רבע שעה זמן יותר מהרגיל, סתם פשוט לעבור ברחוב, וכולם מתפעלים, מאוד חנוכיה, מאוד עניין. זה חלק מפרסום הנס, ברוך השם. אבל אומר לנו רשי, דעה ונני חנוכת המזבח. בואו לא נשכח שבכל המהלך הזה ובכל העניין הזה של המנורה הייתה גם חנוכת המזבח, גם היא שייכת לימים הללו. כוונת רשי שיהודה המכבי תוך כדי תיאור המקדש ונס פח השמן חנך מחדש גם את המזבח, עשה תיקון, עשה חניכה מחודשת של המזבח. גם הרן על דריף מביא את הנקודה הזאת שם, ויש לזה תיאור היסטורי בספר מכבים. ספר מכבים נמצא במערכת שנקראת הספרים החיצוניים, ספרים שלא נכנסו לתנ"ך. לא ברור בדיוק מי כתב אותם, לא ברור במאת האחוזים מהו התוקף שלהם, מה הסמכות שלהם, אבל זה בכל אופן ספרים שקיבלו איזשהו מעמד, ובשנים האחרונות דווקא יוצאות לאור מהדורות מוהרות ומסודרות של הספרים הללו. אבל בכל אופן, במכבים א', פרק ד', פסוקים מ' ג' ואילך, כתוב כך: ויבעצו על מזבח העולה המחולל מה לעשות לו. מה עושים עם המזבח? אז הדלקנו נרות, מצאו, הדליקו את המנורה וכו'. ותצלח עליהם מחשבה טובה לנטוץ אותו לבלתי היות להם למוקש, כי הגויים תימו ויצאו את המזבח. ויניחו את האבנים שהם הוציאו, את האבנים המשוקצות, על הר הבית במקום מיוחד, עד בוא נביא להורות עליהם. מה עושים עם אבני מזבח שנפסלו? צריך לגנוז אותם, מה צריך לעשות איתם? ויקחו אבנים שלמות על פי התורה, ויבנו מזבח חדש כראשון. חלק מנס חנוכה שבונים מזבח חדש כראשון. ויבנו את המקדש ואת פנים הבית ואת החצרות קידשו, ויעשו כלי קודש חדשים, ויביאו את המנורה ואת מזבח הקטורת ואת השולחן להיכל, ויקטרו על המזבח ויעלו את הנרות ויעירו בהיכל וישימו. בקיצור, יש כאן תיאור שלם. הם קמים וישכימו בבוקר בחמישה ועשרים לחודש התשיעי, הוא חודש כסלב, בשמונה וארבעים ומאה שנה, ויקריבו קורבן על פי התורה על מזבח העולה החדש אשר עשו. זאת אומרת, לפי ההערה של רשי, לא יודע אם רשי הכיר את ספר מכבים, כי ספר מכבים במקור העברי נעלם מאיתנו, ומה שיש לנו היום זה תרגום מיוונית. כמובן שבמקור זה היה ספר בעברית, ותרגמו אותו ליוונית. המקור העברי נעלם, נשאר לנו התרגום היווני, והוא תורגם מחדש לעברית. אבל בכל אופן, לפי דברי רשי ולפי העדויות ההיסטוריות שמופיעות כאן בספר מכבים, אז אנחנו יכולים לומר בפה מלא שמה שרשי אומר בחנוכה בנשיאים, דעה ונמי חנוכת המזבח, שאנחנו החל מחפי בכסלב קוראים בפרשת נשוא את אותם עניינים, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן וימשך אותו ויקדש אותו ויקריבו נשיאי ישראל וכו', ושם כתוב במפורש שזה היה ויקריב את קורבנם לחנוכת המזבח, כתוב במפורש שזה הייתה חנוכת המזבח. אז ממילא מובן מאוד למה אנחנו קוראים את הקריאה הזאת בחנוכה, כי הקריאה הזאת זה ממש מה שהיה בימים הללו. בימים הללו הקריבו מחדש את הקורבנות, עשו את אותו עניין, סילקו את האבנים המשוקצות, שמו אבנים שלמות, בנו מחדש את המזבח. יש לזה עדות היסטורית אפילו במשנה. המשנה במסכת מידות בפרק א' משנה ו', אבני מזבח שגנזו בית חשמונאי. זאת אומרת, היו אבני מזבח שבית חשמונאי גנזו אותם. ויש דיון במשנה מה עושים עם העניין הזה. זו לעניות דעתי הסיבה הראשונה לאותה הגדרה במשנה במגילה בחנוכה בנשיאים. זה לא קשור להדלקת המנורה, זה קשור לחנוכת המזבח. רש"י אומר לנו, וראינו את היסודות ההיסטוריים של העניין הזה. סיבה נוספת וגם היא היסטורית לקריאת פרשת חנוכת המשכן דווקא בימים אלו מופיעה בפסיקתא. הפסיקתא רבתי זה מדרש שעוסק רק במועדים המיוחדים ובשבתות המיוחדות, והכותרת של הפסיקתא הזאת, ותשלם כל המלאכה. זאת אומרת, זה פה דנים על חנוכה, וכתוב כך: מה מאוד עמקו מחשבותיך השם. אמר רבי חנינה במהדורה המקובלת של איש שלום, הוא המאדיר של הפסיקתא, זה בעמוד חף דלת. אמר רבי חנינה, ב-25 בכסלב נגמרה מלאכת המשכן. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, אנחנו יודעים שהם יוצאים בפסח, אנחנו יודעים שלמחרת יום הכיפורים יצטוו במשכן. כל ההתנהלות של המשכן, הפרשיות שאנחנו קוראים, תרומה, תצווה, ויקל פקודה שחוזרים על זה וכולי, כל העניין הזה הסתיים מי"א בתשרי עד חפי בכסלב. סיימו את המשכן. אמר רבי חנינה, ב-25 בכסלב נגמרה מלאכת המשכן, ועשהו מקופל עד אחד בניסן, שיקימו משה באחד בניסן, כמה שכתוב, וביום, פסוק שמופיע בפרשת ויקל, וביום החודש הראשון באחד לחודש תקים משכן אוהל מועד. וכל זמן שהיה מקופל, היו ישראל, יש כאן מילה שלא ברורה לי בדיוק הפרשנות שלה, אבל בלשון ימינו נאמר, מקטרים על משה רבינו. שיגעת אותנו, שנבוא, שנתרום, שנעשה. גמרנו את המלאכה, כפי בכסלב, למה לא עושים משהו עם המשכן? למה מחכים? לומר, למה לא הוקם מיד שם הדופי יירה בו? שחשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק, שבניסן נולד יצחק. אלא, בקיצור, יש כאן דיון שלם, ואז מה עשה הקדוש ברוך הוא? ומעתה הפסיד כסלב שנגמרה מלאכה בו, מהו ותשלם כל המלאכה? אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם לו. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? חנוכת בית חשמונאי. מכיוון שכשהמשכן נבנה, הוא הסתיים בחפי בכסלב, לא היה לזה ביטוי. לא היה לזה שום ביטוי, כי היה חשבון אלוקי עליון שהמשכן יחנך בחודש ניסן. אבל חודש כסלב בא באיזושהי תלונה, מה איתנו? הרי נגמר בתאריך הזה והזה נגמר המשכן. למה אנחנו צריכים להיות מקופחים מכל העניין? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אתכם. אני אפצה אתכם בזה שתהיה חנוכה נוספת, היא תהיה בחפי בכסלב, וממילא לפי זה, אני חוזר למה שפתחנו בו, זו סיבה נוספת למה קוראים בחנוכת המשכן בימי החנוכה. כי חנוכה קיבל פה את התשלום שלו, קיבל פה את העניין שלו, וממילא הכל חוזר למקומו דווקא בקריאה הזאת. הקריאה הזאת היא עניינו של יום. מתוך העניינים הללו, לפחות שני העניינים הללו, נפסקה הלכה בשולחן ערוך, ברמב״ם וכולי, ואכן אנחנו בכל קהילות ישראל קוראים בחנוכה בנשיאים. מזוויות רבות, שונות ומגוונות, זכינו שהסוגיה הזאת תתברר בבית מדרשנו במהלך השנים, בלילות הקסומים של חנוכה בישיבה. ממש לילות קסומים, אנשים הולכים, באים, לא מבינים מה, איזה אוצר יש להם ביד. בשנים אחרות כבר לא יהיה להם את האוצר הזה לנצל את הימים הללו לעבודת השם המיוחדת של חנוכה. וכמובן שאין בית מדרש ללא חידוש, ואנחנו הלילה, הערב, זכינו, כשנפסקה הלכה כבית הלל של מוסיף והולך, הדלקנו את הנר השביעי. ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד, ואני מבקש להתבונן בנשיא הזה. מה היום הזה אומר לנו? האם זה יום ככל הימים כולם? האם יש פה משהו מיוחד? סתם קראנו אתמול, קוראים היום, אז נכון, היום בבוקר, מחר בבוקר, יש לנו גיוון, קוראים גם את הקריאה של ראש חודש, אבל סך הכל זה נראית איזושהי רשימה טכנית כזאת. ביום, נכון, דיברנו פעם גם פה על זה שביום השני הפסוק שפותח הוא קצת שונה, הפסוק של יששכר, הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר, הסברנו מה המשמעות של העניינים הללו, אבל נדמה לי שאנחנו מגיעים לאפרים ומגיעים אליו, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילתו של היום השביעי של חנוכה, אנחנו נפגשים עם נשיא חריג ושונה מכל מה שהיה לנו בששת הנשיאים הקודמים. וצריך לנסות ולהתבונן מה הוא הביא בקורבן שלו, מה זה אומר לנו, מה אנחנו צריכים ויכולים לעשות עם הנקודה המיוחדת הזאת. אפרים הוא בנו הצעיר של יוסף, ואם עד עכשיו ששת הנשיאים הראשונים שעסקנו בהם היו כולם בנים של יעקב, היום אנחנו פותחים במערכת חדשה בבנים של יוסף. זאת אומרת, אנחנו קוראים מחר את אפרים, ובעזרת השם ביום חמישי בבוקר, זאת חנוכה, את מנשה, והגבוה את כל שאר הנשיאים על הסדר. אבל אפרים ומנשה הם הרי לא בנים של יעקב. איך זה נכנס ל-12 השבטים? מה המשמעות של הדברים הללו? לקראת פטירתו של יעקב הוא קורא ליוסף ומספר לו על התגלות מיוחדת שהייתה לו, וכך אומר יעקב ליוסף, אני קורא מחומש בראשית בפרק ממח פסוק ג', ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי, ויאמר אליי, הנני מפרך ועיר ביתיך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. עד כאן הכל בסדר, אין לנו שום בעיה. כאן מגיעה ההפתעה, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. יעקב נותן לבנים של יוסף מעמד כאילו שהם היו בניו. נכון שהגמרא ביבמות אומרת בני בנים הרי הם כבנים, אבל בכל אופן לא מצאנו את זה אצל אף אחד מן השבטים, וגם לא מצאנו את זה אצל הילדים האחרים של יוסף אם היו לו. והוא מסביר לו, ומולדתך אשר הולדת אחריהם, אם יוולדו לך עוד בנים, הרי הבנים הללו נולדו בטרם תבוא שנת הרעב, לך יהיו על שם אחריהם יקראו בנחלתם. הם יקבלו את הנחלה של יוסף, הם לא קשורים למנשה ואפרים. ואז ואני בבואי מפדן מת עליי רחל בארץ כנען בדרך וכו' וכו' וכו'. יעקב אבינו מספר ליוסף שלקראת פטירתו יש כאן איזושהי נקודה, הייתה לו התגלות, ובעקבות ההתגלות הזאת הוא מבקש לרומם את הבנים של יוסף למדרגה של הבנים שלו. מה ילץ אותו לעשות את זה? למה לעשות את זה? מה קרה? יש איזה סיבה לדבר הזה? יש איזה מישהו מהבנים שלו נסתלק? מישהו מהבנים שלו נעלם? חסר לו משהו במספר הכללי? למה צריך לעשות את העניין הזה בצורה כזאת? מה המשמעות של הדברים הללו? בניו של יוסף, בניו של יוסף הופכים להיות חלק מיודבט השבטים. האם לכן אנחנו אומרים שהמספר משתנה? מישהו מאיתנו ראה פעם פרוכת בבית כנסת שיש בה יותר מ-12 שבטים? מישהו פעם שמע על זה שיש יותר מ-12 שבטים? אבל לא צריך ללמוד 5 יחידות במתמטיקה כדי לדעת שאם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, אז אם אנחנו מחשיבים את יוסף ומחשיבים את 12 השבטים, אז אנחנו פתאום מגיעים ל-14 שבטים. לא מצאנו בשום מקום שיש מספר כזה בכלל. מה זה? מה המשמעות של העניין הזה? אומרים לנו חז"ל כלל מאוד יסודי בסוגיה הזאת, והכלל הזה מופיע במדרש תנחומה בפרשת ויחי בפסקת את וד, כל אלה שבטי ישראל 12, אבל להלן כתיב 12 נשיאים יוליד, ואילו שבטים על סדרו של עולם. השבטים זה לא סתם 12, אנחנו יודעים ש-12 שעות יש ביום, 12 שעות בלילה, 12 חודשים בשנה, 12 איברים חיוניים לגוף. יש כל מיני דברים, החלוקה הזאת היא לא חלוקה אקראית, אפשר להוריד, להוסיף, לעשות מה שאנחנו רוצים. 12 שעות ביום ו-12 שעות בלילה, וכן המזלות והחודשים, ו-12 אבני האפוד. גם באפוד אנחנו לא מוצאים בשום מקום שיותר מ-12 אנשים. אז מה קורה פה בכלל? לפיכך, כל אלה שבטי ישראל 12. אמר רבי יוחנן, וכי 12 שבטים הם? והלא כבר נאמר אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, ואין 14. אז מה קורה פה עם ה-12? זה לא מסתדר לנו. אלא, כשלוי נמנה עמהם, אינם נמנים עמו. אומר לנו המדרש כלל, וכל מי שיבדוק, ב-16 מקומות בתורה מופיע סדר השבטים, זה מופיע במי השילוח בסוף פרשת ויצא, יש שם רשימה, הוא תולה את זה במשהו שלא לא, לא הבנתי, לא זכיתי גם שמישהו יסביר לי את זה עד היום, שזה כנגד 16 פעמים שאומרים אמת בברכה האחרונה ב-18, והמתבונן יראה שאכן כך הם פני הדברים. כל אימת שמופיע לוי, זה הולך יחד עם יוסף. כשלוי לא נמצא, יוסף לא נמצא, ונכנסים מנשה ואפרים. זאת אומרת שלעולם המספר נשאר על דיוקו 12, לא יותר. אלא, כשלוי נמנה עמהם, אינם נמנים עמו. וכשאין לוי נמנה עמהם, אפרים ומנשה נמנים שבט אחד. מיני? שכן כתיב לבני יוסף לאפרים מנשמע, למנשה גמליאל, כל אלה שבטי ישראל 12 לא פחות ולא יותר. והמדרש מעריך פה וממשיך פה, אבל היסוד הפשוט והברור שזה הולך אחד עם השני. לוי ויוסף אחוזים כצמד, וכשזה נסתלק, אז ממילא אנחנו מונים את מנשה ואפרים, לא מזכירים את יוסף, והמספר נשאר. מה הרעיון בדבר הזה? אולי לפני הרעיון בדבר הזה נראה את הדברים של הרמב"ן. הרמב"ן בדברים בפרשת וזאת הברכה חוזר לנקודה הזאת ואומר, והנכון בעיניי כי הכתוב לא ימנה בשבטי ישראל רק 12, וכך אמר בברכת יעקב כל אלה שבטי ישראל 12, והנה יעקב הזכיר בניו 12 והזכיר יוסף בשבט אחד, ומשה ראה להזכיר ביוסף שני שבטים. כולנו מכירים את ברכת משה, שאחרי שהוא מברך את יוסף, אז הוא אומר, והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה. משה מזכיר את שני השבטים הללו, והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה, אז הם נזכרים. אומר הרמב"ן, והיה זה בעבור שני דברים. האחד, כי אחר שציווה הקדוש ברוך הוא ועשאם שני שבטים בחנוכת המזבח ובדגלים ובנחלת הארץ, הנה הוא צריך למנותם שניים בברכתם, ועוד שהזכיר יהושע המלחיל אותם את הארץ. ואז הוא אומר, וכשהזכיר שבט לוי לא מנה שבט יוסף, אבל אמר כי לעולם לא ימנו שבטי ישראל רק 12, וכבר זכרתי זה בסדר ויקח קורח. ו... וממילא הרמב"ן לוקח את אותם דברי חז"ל, מבסס אותם ומעמיק אותם. קצת הסבר, מה הזיקה הזאת בין, הרי יוסף הוא מבניה של רחל, לוי הוא מבניה של לאה, למה זה הולך ככה ביחד? בשנים האחרונות התחילו להוציא מלבד ספרי פחד יצחק, שזה דברים שיצאו לפני הרבה מאוד שנים, הוציאו גם רשימות של דברים שהוא אמר ככה אגב אורחה. ובמאמרי פחד יצחק לסוכות, במאמר נ"ד, הוא כותב כך, שוב הוא שואל את השאלה וכולי, אמנם הלא מספר השבטים הוא רק 12, ואיך ימנה שבט יוסף לשניים? על דבר זה קבעו לנו הראשונים כלל, שבזמן שיוסף נחלק לשניים, אפרים ומנשה מן המניין, אז אין לוי מן הכלל. אולם מהו היסוד לזה שיוסף בא במקום לוי? למה זה הולך ככה? אבל מהלך הדבר, לפי שהייחוד של שבט לוי ממחת העגל, הוא מונה את ימיו. מתי התחילה העבודה מי להשם אליי? ויקבצו אליו כל בני לוי. מתי התחילה העבודה של שבט לוי? אנחנו לא מכירים אותם קודם. קודם הייתה עבודה במי? בבחורות, בחטא העגל, כשהבחורות קלקלו זה עבר להיות של לוי. ולפני החטא הייתה עבודה בבחורות, ורק אחרי החטא באו הלוויים במקומם. אם כן, בחורה ולוויה משמשים כחליפים זה לזה. והוא בעצמו כותב כאן בסוגריים, אין כאן ענייננו בקושיות ותירוצים, על יעקב וניק פשניים ליוסף לפני כל אותו מעשה העגל, רק באנו כאן לברר יסודות גדולים. זאת אומרת, מסביר לנו בעל הפחד יצחק, שיש כאן נקודה מיוחדת, זה לא סתם שיוסף מתחלף עם לוי, אלא יש כאן איזה נקודה של בכורה, בכורה ביולוגית, הבכור, ויש כאן את מי שהוא נבחר, בין בכורה לבין בחירה, את מי הקדוש ברוך הוא בוחר. וכאן הקדוש ברוך הוא בחר את לוי, אז כשאלה מופיעים הוא יוצא, כשאלה יוצאים הוא מופיע, זה המהלך, זה העניין של הדבר הזה. גם הספורנו בבראשית בפרק מ"ט פסוק כ"ח מעריך בזה מאוד, ואנחנו חוזרים לשאלה שהזכרנו אותה, למה יעקב צריך לעשות את הדבר הזה? הרי יעקב מודיע ליוסף שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואמר לו שכך הוא צריך לעשות. למה זה? כנראה, ושוב אני אומר את זה על סמך השערה, ליעקב היו ארבע נשים, ללאה היו שישה ילדים, לרחל שניים, לבלעה שניים ולזלפה שניים. עכשיו, כאן יכול להיות שיעקב מבקש להגדיל את מעמדה של רחל כעקרת הבית. הרי כל הדיון אחר כך, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בעוד כברת ארץ, לבוא אפרתה ויקבריה שם וכו' וכו', כל הדברים המיוחדים שיש פה בהתנצלות של יעקב ליוסף על מה שהוא עשה עם רחל. יכול להיות שיעקב בנקודת הסיום מבקש להעמיד לרחל את נקודת עקרת הבית, שגם לה יהיו ארבעה ילדים, שהיא לא תהיה כמו בני השפחות. זאת אומרת, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. זאת אומרת, אני מעלה את אפרים ומנשה חוץ מבנימין, ואתה יוסף שאתם שניים, אני מבקש להוסיף לרחל עוד שניים. ואז היא כבר אימא לארבעה ילדים, אז האימהות שלה באה לידי ביטוי הרבה יותר משמעותי, כי היא כבר אימא לארבעה ילדים, היא לא כאחת מהשפחות שזכו לשני ילדים. יכול להיות שזה ההסבר. בבית יעקב של איש בצה יש הסבר פנימי יותר, שהוא רצה לחרוג מהמסגרת, לא ניכנס לזה כרגע. אם אלה הם פני הדברים, נדמה לי שאנחנו יכולים עכשיו לנסות ולהתבונן בקצרה בעניינו המיוחד של שבט אפרים. זאת אומרת, ראינו את העובדה שבחנוכה קוראים בתורה בנשיאים. אמרנו שרש"י מעמיד לנו את הדברים על סיבה היסטורית. ומה רש"י אמר לנו? דהוי נמי חנוכת המזבח. שזאת הייתה חנוכת המזבח. וראינו את המקורות ההיסטוריים, וראינו את ההסבר לעניין הזה. התמודדנו עם השאלה, איך יכול להיות שאפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, ואנחנו נותרים עם 12 שבטים. וראינו את ההסבר של בעל הפחד יצחק, למה יוסף ולוי הולכים ביחד. למה זה הבכורה והבחירה, איך כל הדבר הזה מסתדר. עכשיו, מה אנחנו צריכים להבין פשט לאור כל ההקדמות הללו בעניינו של שבט אפרים? מה העניין שלו? מה החלק שלו? כלפי חוץ, בהתבוננות בפסוקים, כל נשיא הביא את אותו דבר. כל נשיא. ילד שיש לו בר מצווה בפרשת נשא, אז כולם אומרים, טוב, יש לך פרשה ארוכה, אבל מחמישי עד הסוף אתה זורם שם, אין לך שום בעיה, זה הכל בסדר, למדת אחד, אתה כבר יכול לעשות את הכל. נכון הוא שמבחינה חיצונית כל נשיא הביא את אותו דבר, אבל מבחינה פנימית לכל אחד היה את החלק שלו בעבודת השם. וברור שלכן התורה הולכת ומזכירה את הדברים הללו, והיא לא אומרת רשימה סתמית באלמה. התורה תורחת, ואנחנו יודעים שכל הלכות שבת נלמדים, עברה ללב יצא, לחלק יצא, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ופה פתאום איזה סיפור ביום הראשון, ביום השני, תגיד, ביום הראשון נקריב זה, וכך היה ביום השני, וכך בשלישי, וכך ברביעי, וכך בחמישי, וכך בשישי, ושלום על ישראל. מה צריך את כל העריכות הזו? מסתבר שבעבודה הפנימית, בכוונות הפנימיות, לכל אחד היה את החלק שלו בעבודת השם, והוא מבקש להביא אותו, הוא מבקש להקריב אותו, הוא מבקש לקרב אותו, הוא מבקש להפוך אותו לרלוונטי ביום שבו הוא מקריב את הקורבן שלו. כך מלמדים אותנו חז"ל במדרש, כך מופיע בבמדבר רבה, בפרשה י"ג פסקה י"א, מה ראו הנשיאים להקריב קורבנות בעניין הזה? רבנן אמרי, אף על פי שקורבן שווה הקריבו, כולם על דברים גדולים הקריבו, וכל אחד ואחד הקריבו לפי דעתו. זה דבר שמאוד קל לנו להבין אותו. השבת נכנסת בירושלים באותה שעה בכל השכונות. כל השכונות, מדליקים נרות באותה שעה, מתפללים את אותם תפילות, מסתומת גם ברוב המקרים, גם האוכל הוא בדיוק אותו דבר. האם באמת השבת של כולם היא שווה? האם באמת אנחנו לא מכירים אנשים שהבחינה שלהם זה מעין עולם הבא יום שבת מנוחה? יש אנשים שהם יהודים פשוטים, הם מחפשים את השבת כדי שתהיה להם מנוחת ארעי לפחות. ויש אנשים אחרים, ויש אנשים כאלה, ויש אנשים כאלה. זו אותה שבת, אבל כל אחד תואם בה טעם אחר ממה שהוא עשה וממה שהוא פעל. גם הרמב"ן חוזר לנקודה הזאת, והדברים ידועים. כתוב ברמב"ן כך, כי לכל אחד, הרמב"ן הוא במדבר פרק ז' פסוק ב', כי לכל אחד מן הנשיאים עלה במחשבה להביא חנוכה למזבח, ושתהיה בזה השיעור. זאת אומרת, מה שכתוב בתורה, ביום השני נשיא לבני זה, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שני מלאים סולד, מלאה בשמן למנחה, כף אחת, 10 קטורת וכו' וכו'. אבל מה? אבל נחשון חשב בשיעור הזה טעם אחד, וזולתו, כל אחד מהנשיאים חשב טעם בפני עצמו. זאת אומרת, לנחשון הייתה כוונה מיוחדת בקורבן שלו, וביום השני, כשהקריב הנשיא של יששכר, הוא הקריב את אותו קורבן, אבל הייתה לו כוונה אחרת. ביום השלישי, כשהקריב נשיא זבולון, הוא הקריב את אותו קורבן, אבל הייתה לו כוונה אחרת. וזה הרעיון, לכן התורה באה ומדגישה את הדברים הללו, כדי לומר לנו מה מיוחד בכל שבט ושבט. כפי שאמרתי, אני מבקש בקצרה לנסות ולהתמודד עם 3 נקודות בחיים של אפרים, ובזה נסיים, ואולי דרך זה נוכל לאפיין אותו ולקחת משהו לעבודת השם שלנו, שנדמה לי שהוא מאוד מאוד רלוונטי בימים אלו. אני כמובן רוצה להתבונן בקריאת שמו כשהוא נולד. מה היה הנימוק לקריאת שמו? למה קראו לו כך? אני מבקש להתבונן בעדפה שהעדיף אותו יעקב על פני מנשה, ואני מבקש להתבונן בעובדה שכלל ישראל נקרא על שם אפרים. הבן יקיר לי אפרים, לא מתכוונים לאפרים השבט, מתכוונים לעשרת השבטים, הם כולם קיבלו את השם המיוחד הזה של העניין. ונראה בקצרה את הדברים. אז כשהוא נולד, כשאפרים נולד, התורה מדגישה זה בטרם תבוא שנת הרעב. אז כתוב בתורה בבראשית מ"א פסוק נ"ב, ואת שם השני קרא אפרים, כי יפרני אלוקים בארץ עוני. מה זאת אומרת כי יפרני אלוקים בארץ עוני? מלמדים אותנו חז"ל במדרש, דרך הצדיקים, המדרש הזה מופיע בשמות רבה, פרשה א' פסקה מ', דרך הצדיקים לשום שם לבניהם לעניין המאורה. אדם לא קורא לילד סתם בשם, הוא קורא לו על שם המאורה. וביוסף, מה הוא אומר ביקרא שם הבכור מנשבת, ואת שם השני קרא אפרים? כדי להזכיר את הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא עמו. איזה ניסים? אנחנו יודעים שכשאדם נמצא בגלות, אנחנו יודעים כאשר המציאות היא לא מציאות ביתית רגילה, אי אפשר להקים חיי משפחה. כי יפרני אלוקים בארץ עוני. ומה קרה במצרים? ארץ עוני, זו אותה ארץ מצרים שבני ישראל ירדו והשתעבדו שם. אבל כתוב ויפרו וירבו וישרצו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. מאיפה הגיעו למצב הזה? והגמרא מספרת לנו במסכת סוטה איך אנשים היו באות לבעליהם עם הדגים וכולי, דברים שכולם מכירים אותם ויודעים את משמעותם. זאת אומרת, יוסף מרגיש שיש לו ברכה מיוחדת, למרות שהוא נמצא בגלות, הוא זוכה להמשכיות. בדרך כלל, הורים, ילדים, נכדים, נינים, זה מצב נורמלי. זה מצב, לדוגמה, מכיוון שעם ישראל עבר את השואה הנוראי, אז לפני 40-50 שנה, למעט מאוד אנשים היו סבא וסבתא. היום המון אנשים כבר יש להם סבא רבא וחימשים וכו', באחוזים אחרים לגמרי. כי ברוך השם עם ישראל חזר לארצו, והחיים הם נורמליים. אז מה יוסף אומר? כי יפרני אלוקים בארץ עוני. זאת אומרת, יוסף אומר, יש לנו ברכה מיוחדת, יש לנו ברכה מיוחדת, ועל זה הוא מודה. יש לנו המשכיות, יש לנו בנים, יש לנו צאצאים, יש לנו איזשהו רצף היסטורי שימשיך את אברהם, את יצחק, את יעקב, את יוסף, וכך הלאה וכך הלאה. זה הסבר אחד לשם הזה, כי יפרני אלוקים בארץ עוני. כתוב בדעת זקנים מבעלי התוספות, בפרשת מקץ, ואת שם השני קרא אפרים, על שם אבות אברהם ויצחק, שנאמר בהם אפר. אברהם, שנאמר אנוכי אפר ואפר. יצחק, כאפר על גבי המזבח. באפרים משמע שתי אפרות. שמעתי מיהודי גדול שמה ההבדל בין אפר לבין אפר. אפר אין לו עבר, יש לו רק עתיד. אתה לוקח זרעים של עגבנייה, אתה מכניס אותם בתוך האדמה, אין לזה שום דבר שמתייחס לעבר, אבל זה יצמיח, זה יעלה, אתה תשקיע, אתה תזבל, אתה תקדם את העניין הזה, זה יגדל. אפר יש לו עבר אבל אין לו עתיד. כי מה זה אפר? אתה תיקח חלילה איזשהו ספר ותשרוף אותו, אז יהיה לך אפר. אז יש לזה עבר, אבל אי אפשר לעשות עם זה שום דבר. זה ההבדל בין אפר לבין אפר. אבל מה מסתבר פה? אפרים, על שם שני אפרים, על שם אברהם ויצחק, ובכל אופן, יש לאפר הזה עתיד. האפר הזה ממשיך הלאה, מתקדם הלאה, נבנה הלאה, מתקיים הלאה, נותן איזו הבטחה לכלל ישראל. אז ממילא, אם אנחנו מתבוננים בחנוכה, כל מי שאומר את על הניסים עם טיפה הרגש, מה זה חשמונאי ובניו? מה זה ואחר כך באו בניך לדביר ביתך? ואחר כך באו לדביר ביתך, למה צריך להדגיש את הבנים? כי היכולת של החשמונאים לנצח הייתה כי אבות ובנים הלכו ביחד. כשאבות ובנים הולכים ביחד, כשהאבות מצליחים להנחיל את המורשה לבנים, זה הבטחה שהמערכת יימשך, שנצח ישראל לא ישקר. אבל זה תלוי בזה. לא תמיד אנחנו מצליחים להעביר את המסורת כמו שאנחנו רוצים. לא תמיד הצליחו בזה בדורות קדומים גם. זה עבודה, זה מאמץ, זה תפילות. זה עניין מיוחד במינו, איך עושים את כל את כל העניינים הללו. והמתבונן יראה שהמחנה השלישי בסדר הדגלים שמתחיל הערב, כפי שאמרנו, אפרים ביום השביעי, מנשה ביום השמיני, בנימין ביום התשיעי. גם בנימין, למרות שהוא נחשב כאחד מ-12 השבטים, הוא הילד, הוא הקטן, לא ירד בני הקטון עמכם. ולכן בתהילים פרק ב' פסוק ג', לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך. זה המחנה של הבנים, זאת הערובה שלנו, זה היכולת שלנו להיות בטוחים שאנחנו מצליחים להעביר את המסרים שלנו הלאה. כי אחרת חלילה מה נעשה ואיך נפעל בעניין הזה? אני אומר את זה על רקע המון המון עניינים שאנחנו שומעים אותם לאחרונה, מאוד מאוד מסוכנים, על שינויים בהלכה, על כל מיני אנשים שלא למדו ולא שימשו ולא שנו, ופתאום מחליטים שאין בעיה כזאת ואין עניין כזה ואפשר לעשות כך ואפשר לעשות אחרת. דברים שהם קטנים, אולי הם זהירים, אבל הם מאוד מאוד מסוכנים, כי אי אפשר לדעת לאן אנחנו נגיע עם העניין הזה. אנחנו, כמובן שכל דור יש לו את הצורך שלו ואת העניין שלו וכו', יש לנו בשביל זה אנשים שיודעים מה, מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, אבל שכל אחד מצד עצמו יבוא ויחדש את העניין וכו', זה כמובן לא מתחיל להיות שייך ולא מתאים ולא מתבקש, וזה מסוכן מאוד. אז כשיוסף אומר כי יפרני אלוקים בארץ עוני, הוא אומר יש לי ערובה, יש לי ביטחון, אני יודע שהילדים הולכים וממשיכים, למרות שאני נמצא בגלות, אני נמצא בתנאים מאוד קשים, ובעזרת השם הכל יימשך. זו בחינה אחת של חנוכה, כפי שאמרנו, חשמונאי ובניו, שמאפשרת להתגבר על כל המפריעים. הנקודה השנייה, העדפה שהעדיף יעקב אותו על פני מנשה. אנחנו מכירים את הסיפור שהתורה מספרת לנו בבראשית פרק מ"ח פסוק י"ג: ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. ואז הוא מברך אותם וכולי. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותם על ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. מה כתוב בפסוק הזה? יוסף אומר ליעקב, אנחנו רק עכשיו נרפאים מהשבר שהיה שהעדפת אותי על פני כל האחים שלי, ועשה לו קטונת פסים כי בן זקונים הוא לו. כמה שנים היינו בתהפוכות ובצער ובאדמת נפש ובשיבוש כל העניינים. די, אי אפשר להמשיך בדרך הזאת. הוא הבכור, תבחר בו והוא ימשיך הלאה את העניין. יעקב אומר לו, לי יש חשבון היסטורי. אני יודע שאפרים עתיד לעשות כך וכך. נכון, יש קשיים, יש מעכבים, יש שיבושים, אבל חלילה לא בגלל זה נשנה את האמת ההיסטורית, לא בגלל זה נשנה את העניינים כולם. זו הנקודה שיוסף מתווכח איתו, שיוסף אומר לו, אני מבקש, אחרי כל מה שעברנו, להעדיף את הבכור הרגיל שלא נסבול הלאה, ויעקב מבקש להעדיף שוב את ההתבוננות ההיסטורית ארוכת הטווח. הנקודה האחרונה, אמרנו בזה שכלל ישראל נקראו על שם אפרים. כותב הרד"ק בירמיהו למד א' פסוק ח', אומר הרד"ק כך: ואפרים בכורי הוא, הפטרת ראש השנה בבוקר, זכר אפרים, כי רוב ישראל במסרת השבטים היו במלכות אפרים תחילה כשנחלקה המלכות, ואחריכן נקראו בשם אפרים, ואמר בכמה מקומות יהודה ואפרים, ומה שאמר בכורי הוא, לפי שניתנה הבכורה ליוסף, פירושו חביב עליי כבן הבכור לאביו. וכן אמר בני בכורי ישראל, לעניין חיבה ואהבה. וכן תרגם יונתן, ואפרים חביב וקדמי. זאת אומרת, כלל ישראל מקבל את השם של אפרים כי זה המציאות, זה העניין, זה הרוב, זה החלק הדומיננטי, זה החלק הדומיננטי של כלל ישראל, כי רוב ישראל והם עשרת השבטים היו במלכות אפרים תחילה כשנחלקה המלכות, ואחריכן נקראו בשם אפרים. לכן התייחד להם השם הזה, ולכן בהרבה מאוד מקומות בתנ"ך כשאנחנו מוצאים את הביטוי אפרים, הכוונה היא לא לשבט אפרים, אלא הכוונה היא לכל עם ישראל כולו. המשותף לכל הנקודות שהזכרנו, ואני מזכיר, פתחנו בתקנת הקריאה בחנוכה מפטירים בנשיאים, הראינו את הנקודה ההיסטורית מספר מכבים על חנוכת המזבח. לאחר מכן הסברנו את הנקודה של י"ב שבטים, למה עם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, המספר הכללי לא משתנה, עם ההסבר למה יוסף הוא כנגד לוי, איך הדברים הללו באים, ולאחר מכן ניסינו להתבונן בכמה נקודות ופרטים בחיים של אפרים. המשותף לכל הנקודות שהזכרנו, המשכיות, רצף, התבוננות עתידית, אלו התכונות של אפרים. ממה שנראה לכתחילה כחסר סיכוי, אפר של אברהם, אפר של יצחק, אמרנו אין לאפר עתיד בכלל, איך אפשר לעשות משהו? כי יפרני אלוקים בארץ עוני. הכל הולך, הכל ממשיך, הכל מתקדם, הכל, וכשיש לנו את החיבור הזה בין האבות והבנים, כשיש לנו את ההמשכיות הזאת של הילדים שהולכים בדרכי האבות, וזה כמובן כל היסוד של חנוכה, של אביך ויגדך. את מי צריך לשאול? של אביך. תראה איזשהו עניין, איך עושים, איך פועלים. נשתף אתכם במשהו שהטריד אותי בימים האחרונים, ושאלתי את עצמי עד כמה זה צריך להפריע לי. ראיתי את אחד השכנים שלי מדליק נרות בקיטל. פשוט עומד עם קיטל ומדליק נרות. עכשיו אני יהודי שיש לי הפרעות יותר גדולות בחיים מאשר מה שפלוני אלמוני עושה, אבל אמרתי לעצמי, א', אני לא יודע את כל המנהגים, אולי יש מה שאני זכיתי לראות, וזכיתי לראות בחצרות אדמו"רים ורבנים וכאלה ואחרים, אז אני יודע שכתוב הוא בעל הבית בתלית מצויצת באמצע, זו גרסת השאילתות. אבל פתאום ראיתי ששרים שם גם ימי, שירי ימים נוראים, שמחה לארצך וששון לעיריך. אני שואל את עצמי, מה יקרה עם האנשים הללו בעוד דור? מה המשמעות של הדבר הזה? עכשיו, גם אני לא יודע מתי הולכים עם קיטל, אבל אני יודע מה שראיתי אצל רבותיי, זה מה שאני יודע. ומה רבותיי, מאיפה הם יודעים? הם נולדו עם רוח הקודש? לא, הם ראו אצל רבותיהם. יש איזושהי שאל אביך ויגדך, יש איזושהי מסורת שאנשים מנסים לקעקע אותה בכל מיני צורות כאלה ואחרות. הנשיא הזה של שבט אפרים, המחנה הזה של הבנים, אפרים ובנימין ומנשה, הם מלמדים אותנו עד כמה הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי ועד כמה הוא חשוב להמשך התקין של כלל ישראל שאנחנו מחויבים בו. נקודה אחרונה, הרי הקורבן הזה של אפרים הוא קורבן יחיד, הוא לא קורבן ציבור, כל נשיא מביא את הקורבן שלו. מה זה ביום השביעי נשיא לבני אפרים? מה זה היה בשבת? בפשטות חז"ל מבינים שבאמת זה היה בשבת, כי התחילו להקריב ביום ראשון וממילא הגיעו לשבת. ויש הסבר שזוהי הוראת שעה. הוראת שעה הייתה שהקדוש ברוך הוא מצווה, אנחנו מוצאים גם הייתה הוראת שעה לא לצום ביום הכיפורים כששלמה חונך את המקדש הראשון וכו'. הנקודה הזאת חזר עליה בית ישראל האדמו"ר מגור עשרות פעמים. מעניין שלא מצאתי בשפת אמת התייחסות לעניין הזה ביום השביעי נשיא לבני אפרים, אבל מצאתי עשרות התייחסויות אצל נכדו, אצל הבית ישראל האדמו"ר מגור, שהוא עבודת הדלקת הנרות שלו הייתה מיוחדת במינה, וכמובן שהדברים מחייבים אותנו מאוד מאוד. אז אני קורא לדוגמה מה שהוא אמר בתשי"ז בליל השביעי, שכמובן היה ראש חודש גם כן. כתיב ביום השביעי נשיא לבני אפרים, השביעי מידת היסוד, זה עניינים קבליים, ואיתה שגזרו על שבת חודש ומילה, וכשבני ישראל ניצחו אותם יכולים להתגבר ולהתקדש בימים אלו גם במידת היסוד. אפרים, כי יפרעני אלוקים בארץ עוני אף בזמנים קשים, קודם ביאת המשיח יפרעני אלוקים. זאת אומרת, אם אנחנו שומרים על הנאמנות שלנו, אם אנחנו שומרים על הרצף שלנו, על הדרך שלנו, אולי נהיה פחות פופולריים, אולי יגידו שאנחנו לא מספיק מתקדמים ולא כלום, אבל יש לנו הבטחה שמימית, כי יפרעני אלוקים בארץ עוני. כתיב הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, היתה בשם הארי על קדושת הברית, ילד שעשועים, ילד טוב, וזה הכוח נשאר ביום השביעי. להיות ילדים טובים, זה נשמע לנו כאילו משפט שאומרים לילדים בגן, תהיה ילד טוב. כולנו ילדים, אצל ריבונו של עולם, ימי שנותינו בהם 70 שנה, בגבורות 80 שנה, 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, כולנו ילדים. להיות ילדים טובים, להמשיך את המסורת של אפרים, להיות מהצאצאים של אברהם, יצחק, יעקב ויוסף, שמבקשים כולם ללכת בדרכי אבות ולזכות מחדש לחנוכת המזבח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.